אנחנו בשפת אמת שנת תפריש למדלד. הוא אומר ככה, וישו מרדכי אל שער המלך. אמרו חז"ל ששב לשקו ולתעניתו, פירוש וישוב ששב בתשובה. כי כן דרך הצדיק, על ידי שעוזר לו השם יתברך, מכניע עצמו ביותר על ידי הבושה מפניו יתברך. מרדכי נצטער שגרם הוא כל הגזרה, ואתה עשה לו השם יתברך חסד כזה, נתבייש עוד יותר ושב. בוודאי אין התשובה על ידי הבושה כמו מקודם. שיש בית הכנעות, אחת על ידי שפלות ואחת השנייה על ידי גדלות, כמו שכתב במקום אחר. וזהו ההפרש בין הצדיק לרשע, דכתיב היצא המן שמח וטוב לב על ידי הסעודה, וזה המפלתו. מרדכי נאמר וישוב כנ"ל. אחרי זה יש עוד, ונראה את ההקשר אחר כך לעוד. אז מה השפת אמת אומר פה? וישוב מרדכי שער המלך הפסוק כתוב אחרי החגיגה הזאת, שמרדכי רוכב על הסוס, והמן הולך לפניו, הוא אומר ככה יעשה, האיש שער המלך חפץ ביקרו. כל הסיפור הזה, זה עלילת משנה בתוך העלילה הראשית של המגילה, שלכאורה היא לא קריטית, היא לא דרמטית. אפשר היה אולי לוותר עליה, לא כל כך אנחנו מבינים מה הרווחנו יותר מהם. זה נחמד, נכון. ככה מרדכי דורך על אמן, והבת של אמן שופכת לו על הראש את הספונג'ה, וזה נורא מצחיק. וציורים כאלה, איך כל הספונג'ה נוטפת מהאף הארוך של אמן בציורים בדרך כלל. בסדר, אבל מה קרה פה בעלילה? איפה זה קידם את העלילה? זה לא עזר לאף אחד, זה לא נחמד, היה קטע טוב. היה שווה, רוצה שירכב על הסוס והמן ילך ויגיד לפני הקיים, נחמד, אני יודע מה נחמד. אז מה התגובה, של מרדכי, שבמקום לחייך, במקום לשמוח, אז כתוב שב לשקו ותעניתו, והשפת אמת אומר שהוא להפך, תהליכי התשובה שלו הרבה יותר כואבים, הרבה יותר נוגעים, מלאי בושה, קודם לא היו מלאי בושה, ועכשיו יש פה איזה בושה. והשפת האמת מנגד את התגובה של מרדכי, התגובה של המן. יש פה שני רגעים שהם לא רגעי סי בחיים, אבל כן הם רגעים שפתאום הכל כיף, הכל מצליח. מרדכי פתאום על הסוס, זה ביטוי כזה, נכון, הוא רובש בגדים ומטפלים בו, מנסים מאוד 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 לפנק אותו. יש לו איזו חוויה מאוד מסעירה, יש לו אטרקציה מטורפת. אולי אני אעשה אטרקציה כזאת, חשבתי, אולי בקיץ אני אקנה סוס ואלך לפני תמורת השלום סמלי, יגיד ככה יעשה. אבל לא, זה היה נחשב כנראה דרמטי, נכון? אמן מאוד מאוד רצה לעשות זה לעצמו. ואמן יש לו גם רקע, רגע מאוד מאוד מוצלח, ככה הוא אומר, שיא, מה השיא של ויספר להם, ויקרא אמן את זרש אשתו לכל אהבה, ויספר להם את רוב עושרו ואת רוב בניו, ואת אשר גידלו המלך על כל השרים. ואף אל המשתה אשר עשתה אסתר אם המלך לא הזמינה כי היא מותי, וגם מחר נקראו אל המלך. הוא יוצא אמן במשתה, והמשתה, וואו, זה כנראה המשתה חבל על הזמן. כתוב על אמן, ויצא אמן מהמשתה שמח וטוב לב. יש לו שני אירועים מאוד מרגשים, והתגובות של אמן של מרדכי הן הפוכות. כשהאמן הולך לו, זה גז, הזמין אותך למשתה, מה קרה? לא משם, הלך לו עכשיו איזה קלף נקרא לזה ככה. אז האמן שמח וטוב לב, הוא מספר, יואו, אל תשאלו מה היה, איזה אירוע דרמטי. וכשלמרדכי יש אירוע דרמטי מאוד מאוד משמח, אז הוא שב לשקו ותעניתו. זה לא מתודי, זה באמת הוא שבור, באמת הוא דואג, הוא לא רק דואג על עם ישראל ככה, משפת אמת אומרת, חז"ל אומרים ששב בתשובה. מה עכשיו בתשובה? כאילו המן יודע ליהנות מהחיים, נכון? ומרדכי כבד כזה. על מה אתה חוזר עכשיו בתשובה? ובאמת יש פה ביטוי לפער תרבותי מאוד מאוד עוצמתי בין אנשי אמונה למי שהם לא רואים את העולם ככה, משום שבחיים קשה לפעמים, כבד בחיים. אנחנו עשינו טעויות. ופגענו וכשלנו במזיד לפעמים ובשוגג ובאונס ואנחנו מתנהלים בדרכי החיים ולא קל לנו, לא פשוט לנו, יש לנו הרבה מחשבות לא חיוביות, ואדם הולך לטיפול, אדם מוצא עזרה מקצועית הולך לפסיכולוג שיעזור לו לקבל את עצמו, להתפייס עם עצמו. המון שדים מקים בו מבפנים ומאשימים אותו על כל מיני דברים שעשה, וזהו, זה מה יש, נו מה, אז עכשיו נכרע תחת מסע האשמות עצמיות, יש לנו איסורי מצפון וגיפות מצפון ורגשי אשמה ורגשי נחיתות נוצרים מזה, ואי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה, אז אני הולך לאיש טיפול מקצועי שיעזור לי להתפייס עם עצמי ולהבין זה מה יש, אתה לא אשם, ובוא תלמד לחייך למרות כל הדברים האלה, ותצעד קדימה ויהיה טוב. זה בדיוק הפוך ממה שהתורה אומרת. התורה מדברת על אחריות, התורה אומרת וחטאתי נגדי תמיד, התורה אומרת אם יש לי כפרות מצפון, בואו נפתח את זה, בואו נברר, בואו נראה מה קרה. בואו נראה, המטרה היא לא שאני ארגיש טוב, המטרה היא לא תנו לי כלים ושיטות שיעזרו לי לשכוח או לסלוח לעצמי או כל מיני ביטויים כאלה. התורה מדברת על דבר אחר, התורה מדברת על לתקן, תשובה. ומה ההבדל? ההבדל הוא אם מאמינים בתיקון או לא מאמינים בתיקון. זה עצם ההבדל. אם הבית מלא בעיות, אז מה עושים? אז מטאטאים מתחת לשטיח, מה עושים? או אם יש עובש בקיר, אז שמים איזה ארון ספרים שיסתיר את העובש בקיר. זה מה יש. ובואו ננסה להסתדר. ואם העובש מתפשט, אז מנסים לגרד או לשים טפט או משהו. אבל זה מה יש, אבל זה כשמרימים ידיים, זה כשהייאוש ממלא את הלב, זה כשאין מה לעשות, אם אין מה לעשות, אז לפחות מסתדר. אז מטאטאים עוד אבק מתחת לשטיח ועוד ועוד, והשטיח כבר בגובה מטר וחצי, ממשיכים לטאטא תחתיו, אולי מישהו לא יראה את זה, את הערימות שיש מתחתיו, זה לא תמיד עוזר, אבל זה מה יש, והתורה מדברת על משהו אחר לגמרי, התורה מדברת על זה שפותחים פצעים, בזהירות, בעדינות, ברגישות. מתי? זו שאלה מאוד גדולה, מתי? אני צריך להיות עם עוצמה פנימית וחוסן כדי לדעת בכאבים, אבל יודעים שאנחנו נראים תשובה. תשובה זה מאמינים שיכולים לתקן, מאמינים שיכולים לתקן. גם דברים קשים ומתייחסים אל כל נקיפות המצפון. בתור משהו בעיקרון חיובי, גם הוא לפעמים מאשים אותי בדברים שאני לא אשם בהם, נכון? אבל אחריות, אז מה קורבו נחזור לשפת אמת, והיה שם מרדכי ישר המלך, אמרו חזה ששב שקו ותעניתו פירוש, והיה שם ששב בתשובה, למה הוא שב בתשובה? מה קרה? הייתי על הסוס, למה זה שהיית על הסוס? למה להרוס כל דבר? תחייך קצת. היה כיף על הסוס, תניח שהיה כיף. מה אתה עכשיו עוד פעם? אומר השפת אמת, כי כן דרך הצדיק. על ידי שעוזר לו השם יתברך, מכניע עצמו ביותר על ידי הבושה מלפני מלברך. כמה שיותר טוב לו, השם יתברך עוזר לו, אז ככה הוא יותר מכניע את עצמו, מה הכוונה? מרדכי נצטער שגרם הוא כל הגזרה. מרדכי יודע שהכל בגללו. למה יש את הגזרה על היהודים? להשמיד, להרוג ולאבד כל הדמינה, וזה כן טף אנשים ביום אחד, ושללם לבוז. למה? בגלל מי אשם בזה? במגילה מה כתוב? בגלל כתוב שמרדכי אשם, נכון? וירא המן כי אין מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו וישלח למרדכי לעבדו, כי יגידו למרדכי, מרדכי אשם בהכל. מה פתאום? זה הכל שקר. מרדכי לא אשם בשום דבר. אתם יודעות מה? מי אשם? מי שאשם זה מי שנהנה מסעודתו של אותו רשע. ומי שאשם זה מי שהשתחווה לצלם. זה באמת האשמה האמיתית. בפועל זה עובר דרך מרדכי. בסדר, עובר דרך מרדכי. מה מרדכי באמת עובדים את השם? תשמעו, כל מה שאמרתי עכשיו לא מעניין את מרדכי. מעניין אותו מאוד. מרדכי אומר, כן, נכון, עם ישראל השתחווה לצלם, ועם ישראל נהנה מסעודתו של אותו רשע. בפועל אני זה שיצרתי את הגזרה. אני באחריותי. אז הוא יכול ללכת לפסיכולוג שיסביר לו בעריכות למה זה לא קשור אליו ולמה זה לא יעזור אם הוא... אבל מרדכי לא רוצה. ומרדכי נצטער שגרם הוא כל הגזרה ואתה עשה לו השם יתברך חסד כזה, נתבייש עוד יותר. זה שהוא על הסוס, הוא שמח על הסוס כנראה, אני לא יודע, לי זה לא עושה את זה כל כך, אבל הוא שמח על הסוס, זה חסד, הוא קורא לזה חסד, אבל לא מגיע לי. לא מגיע לי, יכול לבוא מתסבוכים, יכול לבוא מקשי נחיתות ויכול לבוא ממקום אחר לגמרי. מקום מלא ודאות ואמונה שלמה בזה שאפשר לחיות בגדול. לא מגיע לי, זה לא סתם לזרוק מילים כאלה מדוקאות. אתם יודעות שיש בעברית, העברית האמיתית פער מאוד מאוד גדול בין שתי מילים שנראות מילים מרדפות והן כל כך לא מרדפות, צער ועצב. אם תסתכלו ברב קוק למשל, ברור תשובה רואים את זה מאוד מאוד, בכל מקום, לא בכל מקום. המילה צער היא תמיד מילה חיובית, המילה עצב היא תמיד מילה שלילית. יש בעיצבון תוך עליך, בעצב תלדי בנים, זה שלילי. עצב זה לא כאבים, זה עוד כללה. עצב זה, עצב זה דיכאון, עצב זה ייאוש, עצב זה, עצב זה למות, זה מין מוות קטן כזה. זה באמת להתמלא רגשי נחיתות, לחשוב על עצמי מחשבות רעות ושליליות, לחשוב מחשבות רעות על העולם. צער זה דבר מאוד גדול וחי ואמיתי. צער זה צער השכינה, צער זה להצטער על בית המקדש, צער זה, זה דומה וזה כל כך שונה. צער זה, זה יהיה מוזר שאני אגיד לכם, אבל זה חוויה מלאת חיים, חוויה מלאת תקווה. צער זה כמו כואב לי, אז כואב לי, חטפתי מכה, כואב לי. זה תלוי לאיפה אני לוקח את זה. זה מערכים מאוד מאוד דומים במוח. יכול להיות שזה באותו מרכז במוח. יכול להיות שב-MRI נבדוק ונראה שצער ועצבים יושבים על אותו מקום. אבל מה קורה בו בפנים? מה קורה בפנים? שכשאני חי, אנחנו רוצים לחיות, יכול להיות שאנחנו לא רוצים לחיות. אבל כשאני חי, אז יש מנעד גדול שבחיים, המון רגשות. וחלק מהם זה הכאב, הכאב הוא... שוב, הכאב יכול להוביל אותי לדיכאון, והכאב יכול להוביל לצער. צער זה לא אפסיות, צער זה חוויה שמי שרוצה לחיות באמת, הוא לא בורח ממנה. הוא לא בורח ממנה. מי שבורח ממנה, אז הוא זה שמטטה מתחת לשטיח, הוא זה שמפחד מהצער. איך הרב קוק כותב? שהיוצרים השטחיים חושבים שאפשר ליצור דברים בלי צער. יש צער יצירה. יש בדיחות מצחיקות כאלה שבשבילם לא צריך צער. צער, צער זה איזה תהליך של השקעה ומוכנות לוותר על דברים כדי לגדול. אז מרדכי לא חי בזיגזג, הוא נהנה מהסוס ואחרי זה הוא טוב לו על הסוס, הוא שמח. הוא שמח כי איזה קרן שמש מפציעה מבין חשרת העננים. הוא שמח כי זה לא מקדם בהשקעות זה שום דבר, אבל יש פה איזה מסיעת דשמה, יש פה איזה מין השפלה לאמן, עד עכשיו הולך לאמן. נראה שכל הקלפים, קלפים במגילשון של המגילה קוראים לזה פור, כל הגורלות הולכים לאמן, ופתאום הוא אוכל אותה, ופתאום הוא... זה עוד לא עוזר, אבל יש פה איזה שינוי בעלילה, הדברים מתחילים להסתדר לכיוון נכון. ולכן אם אני מאמין שהעולם הוא אלוקי, ואני מאמין בעצמי, אז אני מרשה לעצמי לכאוב, אני מרשה לעצמי להצטער, אני מרשה לעצמי לקחת אחריות. בלי לקחת אחריות אי אפשר לחיות, אפשר רק לברוח ולברוח ולברוח, ולצפות כל החיים בערימות של אטרקציות וריגושים, ואי אפשר לחיות באמת. אז מה ההבדל בין מרדכי לאמן ברגע שקורה משהו מאוד מאוד גדול? שאמן, וואו, קורא לו משהו גדול אז הוא מיד עושה סלפי, נכון? איך כתוב סלפי בלשון המגילה? כתוב ויאבה, וישלח ויאבה את זרש אשתו ואת כל אוהביו. מה אתה קורא לכולם? מה קרה? אתה צריך לספר להם, וואו, אף אל המשתה עשרה שתה. כשלא מאמינים בחיים, כשלא יודעים ליהנות מהחיים, כשלא יודעים... אז מחפשים איזה רגע אחד כזה שהוא מטורף, שהוא ומספרים לכולם. מה הצורך לספר לכולם לכאן? אם באמת טוב לי, למה זה מעניין אותי אם מישהו אחר יודע, מישהו אחר יודע? אולי אני רוצה לשמח את הסבתא, אבל בעצם זה שיש צורך לספר, זה כבר מעיד על זה שאני לא באמת מלא שמחה. כי אם הייתי מלא שמחה, מה אכפת לי? אם יודעים את זה, לא יודעים את זה. באמת אני מחייך חיוך קורן מלב עד לב. אז למה זה חשוב כל הדברים האלה? כשהאמן, אמן יש תרבויות כאלה שיש איזה רגע כזה שמישהו זוכה בגביע, הוא זוכה במדליית זהב, אז הוא עומד שם על המדרגות האלה ומניף את הידיים, אני רוצה לחכות את התנועה הזאת ואני מתבייש אפילו לחכות אותה, הוא מניף את הידיים וכזה וואו, כאילו. זו תנועה כל כך עלובה, זו תנועה בסדר, אז אתה... רגע מאושר, אני לא מחפש רגעים מאושרים, כן, יש רגעים מאושרים, אנחנו מחפשים לחיות, חיים מלאים, חיים עשירים, חיים מלאי תוכן. עוד פעם, לפני כמה שנים טובות, פתחתי חדשות בבוקר ושמעתי באמצע, זה היה ראיון, היה סרט ישראלי שזכה בפרס אוסקר, מקום לזה, לא זכה, הוא היה מועמד, חס וחלילה, לא זכה. ואז הכתב מראיין את אחד השחקנים שהיה בטקס. אז הוא אומר לאורך חייו, הוא מאוד התרגש, הוא אמר, וואו, היה פניני ושמפניה ולא יודע, הוא אמר כאילו, יואו, היה מטורף, ואז הוא אמר, נתן את כל הרשמה, ואז השחקן אמר, אבלי עולם הזה. אז אני ככה שמתי חרקה כמעט, וגם הכתב, המראיין, אמר, מה? אז הוא אמר, לא אבלי עולם הזה, הוא אומר, מה, אבלי עולם? הוא אמר, כן, אז הוא אמר לו, אז מה לא אבלי עולם הזה? אז הוא אמר ללכת עם העץ שלי לגן, זה לא אוהב לעולם הזה. ולשתות קפה עם אשתי, זה לא אוהב לעולם הזה. זה החיים האמיתיים. המראיין אמר לו, אז מה אתה... אז לא היה יפה שם בטקס? אמר, לא, אוהב לעולם הזה זה מאוד יפה. לעולם הזה זה מאוד יפה, אבל זה אוהב לעולם הזה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאם החיים הם, הם, הם משעממים וריקים ומסכנים, אם אני מרגיש תקוע, אם אני מרגיש תקוע, אז באמת אני מיואש מהחיים, אז אני מחפש אטרקציות, הולכים לטיול, רואים נוף כזה יפה, ומרחבים ועצים, ואומרים, יש מים, יהיה מים, 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 אוף, למה אנחנו טיול בלי מים? זה מין תרבות כזאת שהיא לא יודעת לחיות, לא יודעת ליהנות מהחיים. סתם ככה, במובן הכי פשוט. ליהנות זה נשמע אפילו, אומר ליהנות מהחיים זה נשמע כאילו, החיים סתם, יש אנשים שחכים לפנסיה, זה כל כך עצוב לחכות לפנסיה. זה כל כך כואב, הם חיים עשרות שנים בעבודה, הם מקטרים על העבודה, לא שמחים בעבודה, מחכים שהיא תיגמר. היו הפגנות בצרפת, או העלו את גיל הפנסיה מ-60 ל-62, הם הבעירו חצי פריז. כאילו, מה יקרה לך כשתצא לפנסיה? מה אתה, כאילו, מה אתה עושה הפגנה? איזה יופי זה שאדם קם בבוקר לעבודה ונהנה מהעבודה שלו. נהנה זה לא אקסטרים ולא אטרקציה ולא מטורף. החיים הפשוטים, אני שווה משהו, אני משמעותי, אני עושה משהו. כן, אפילו לשטוף כלים ולשחק עם הילדים ולעשות את הדברים הכי בנאליים, אם מבינים למה זה וזוכרים זה, זה נצח ישראל, נצח ישראל זה. לבנות בית בישראל, זה כולל תרגם, אין בית בישראל בלי הרגעים הקטנים. אז אם מושכים את זה, אם חיים באמת, אם מאמינים שאפשר לתקן, אם מאמינים שיש, שהחיים שלנו הם נצח, שיש נשמה בקיצור, ויש משמעות, והחיים לא סתם. אז נהנים מהחיים, נהנים מהחיים לא במובן, אני אומר את המילה הזאת, זה נשמע, לא צריך ללכת איזה מסעדה מטורפת וזה. החיים הפשוטים, חיים שיש בהם נחת, יש בהם עומק, יש בהם משמעות, ואז גם מקבלים אחריות, אין שום בעיה לקבל אחריות. זה בסדר גמור, זה אפילו טוב לקבל, זה גם לפקוד, יש משהו טוב לפעמים, כן, אפילו אפשר להגיד משמח, לא, אבל מלא חיים, כן, לא משמח לפקוד, זה מלא חיים. לחזור בתשובה באמת, זה לא להיות מתוסכלת ומתוסבכת עם קשי דיכאון, זה לחיות. והחיים לפעמים יש בהם דברים כואבים, לפעמים יש דברים שמחים, אבל זה משהו יותר גדול גם מהכאב וגם מהשמחה. אז מרדכי, כשהוא מגיע לרגע של שיא שלו, אז הוא לוקח אחריות, ואומר, אבל אני מתבייש, הוא מתבייש, למה הוא מתבייש? הוא מתבייש כי עוד יש גזירה בחוץ, אם לא הייתה גזירה, אבל יש גזירה, וזה בגללי. אז הוא רק לוקח את זה לעוד יותר אחריות, הוא שם לסקוב את תעניתו. והאמן מולו אף על עצמו ומאושר, שאנחנו כל כך חשוב לנו לחפש רגעים כאלה, לחפש את החופש, או מה עושה בפנסיה, אתם עוד רפקות קצת מהפנסיה, אני מבין, אז מה שפחות מדברת על זה. אבל אדם מוכן לעבוד קשה, 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 העיקר שבסוף הוא ייצא לאיזה חופשה מטורפת ולסקי ווואו. שיעשה מה שהוא רוצה, אבל שלא יחשוב שזה טעם החיים, בקיצור. אפשר לעשות כיפים ואטרקציות. בסדר גמור, בתנאי ש... זה עצוב כל כך כשמישהו הופך את זה לטעם החיים משמעות אחר. אז בתורה שלנו, אם עשיתי משהו לא בסדר, לוקח אחריות. אני לא תמיד יכול לתקן את זה עכשיו, לפעמים ייקח שנים עד שנתקן. הרב קוק כותב באורות התשובה שלפעמים את נזכרת בגיל 21 במשהו שקרה בכיתה י'. מה קרה בכיתה י'? הגיעה לסניף שכנה, מישהי מהשכונה, המשפחה לא כל כך דתית. הגיעה לסניף ואמרת איזו בדיחה כזאת, טופשת כזאת שמאוד העליבה את הבחורה הזאת והיא לא באה יותר לסניף. זהו, זה היה בכיתה י', מה את זוכרת את זה? ופתאום בגיל 21 את נזכרת בזה ואת רוצה למות. את אומרת, וואו, בגלל הבדיחה שלי עזבת הסניף, בלי הבדיחה שלי הייתה נשארת לסניף, ואז הייתה נהיית חוזר בתשובה ונהיית צדיקה והייתה מיולדת ילדים ונהיית אברכית ומשפחה. עכשיו כל החיים שלה ושל הילדים שלה ושל הנכדים והעניינים, הכל בגלל מה שעשיתי. איך המצאתי את הדוגמה הזאת, אתם אומרות? אולי לא המצאתי את הדוגמה הזאת. אולי מישהו סיפר לי על זה. אז רוצים למות. אז רוצים להם, כאילו, מה זה שווה? כל התורה שאני לומדת וכל התורה שאני עושה וכל המצאתי עושה. אם אני הרסתי את החיים באיזה רגע ששתות. אז רב קוק אומר, מה קרה שאת עכשיו עד 21 נזכר? וזה היה לפני 5 שנים, זה היה כשהיית בת 16. מה פתאום זה עכשיו מכה בך? מה עכשיו זה? גורם לך רגשות כאלה שליליים. אז הרב מסביר שעד עכשיו הנפש לא הסכימה להיפתח לזה. למה? כי הנפש הרגישה שהיא לא מספיק חזקה בשביל להתמודד עם זה. עד עכשיו הנפש אמרה, תשאירי את זה מאחורי הארון, תשאירי את זה מתחת לשטיח. הנפש שלנו חכמה, היא מתירה אותנו לאלה ולאלה, יודעת לזהות את כל המקורות הפנימיים. אז דווקא, הפוך על הפוך, דווקא הכאב הזה, השחור הזה, הוא סיבה למסיבה, תרצו, זה סיבה לקורא פה משהו, סימן שאני מסוגלת לתקן כבר. סימן שבמערכי הנפש הפנימיים שלי, אני כבר בשאלה להתמודד עם זה. קודם לא, אני לא יודע אם תמצאי אותה, ואני לא יודע אם תדעת מי, איך קוראים לה בכלל, אבל מה קרה לה. בסדר. אז יכול להיות שלא תתקנים בפועל, ויש הרבה דברים שאנחנו מתקנים לא בפועל. אנחנו גודלים וצומחים, ואם הזיכרון הזה גורם לך להיות יותר אחראית למשל, אם הזיכרון הזה גורם לך לתפוס יותר פיקוד, או להיות יותר בוגר, אז כבר יש פה תיקון, אז כבר יש פה משמעות. כשאנחנו אנשי אמונה, אז אנחנו מאמינים שאפשר לתקן. אמר לי, במאי סרטים אחד שככה מדבר איתי על ההפגנות על הרפורמה המשפטית, אז הוא אמר לי, תשמעו, אין פה קרב הוגן. כאילו, זה נכון שהבגץ מדכא את הדעות שלכם, ונכון שהבגץ פועל באלימות, וזה רק חבר מביא חבר, והם דואגים שכל השופטים יהיו כמוהם, וכל דבר שיש לו משמעות מוסרית או ערכית, אז הם כופים את דעתם, הם מודיעים שהדעה שלנו לא סבירה, והם כופים את דעתם אלינו, אבל מה אכפת לכם, הוא אמר לי. אתם מנצחים למרות זאת. עם ישראל יותר חוזר בתשובה, ונהיה יותר אמוני ויותר מסורתי, וההתיישבות עם כל מה שהבגץ עמק בגרגעים, אז היא גדלה ומתעצמת. אתם, מה אכפת לכם? אתם מסתדרים גם בבגץ, הוא מאוד מאוד תוקע אתכם. אתם מסתדרים. אנחנו, הוא אמר, אנחנו, השמאל, לא מסתדרים בלי הבגץ. בלי הבגץ אנחנו פורקים לגמרי, בלי הבגץ אנחנו לא יכולים להמשיך. וחשבתי על זה שבאמת יש שתי תפיסות עולם ביחס למה זה זמן. מתי התחיל הזמן? מתי התחיל הזמן? שאלתי בישיבת הבחורים, מתי התחיל הזמן? אמרו לי, באלף חשבן. אז לא לזה אני מתכוון, אני מתכוון למימד הזמן. מתי התחילה ההיסטוריה? מתי התחילה ההיסטוריה? ואנחנו, מתי התחילה ההיסטוריה? כשאלוקים בראת העולם, כשהגיע אברהם אבינו במתן תורה, ההיסטוריה התחילה. יש הזמן, ההיסטוריה, זה נצח ישראל, נצח ישראל פרוס אלפי שנים, ובתוך זה יש לך את ה... 120 שלך בעזרת השם, בתוך זה את משתדלת להוסיף ברכה, להוסיף טוב, לזהות האתגרים שלך, מה התפקיד שלך. אני מתכוון שנצח ישראל עברנו הרבה דברים קשים פי מיליארד בבגץ. ועברנו אותם, היה קשה, אנחנו יודעים להוריד את הראש שלכם, להרים את הראש שלכם, לפעמים אנחנו על הסוס, לפעמים נמן מהסוס. ויש משהו במבט אמוני, שהוא הוא יכול לא להיכנס לפאניקה, כי רוח אלוקים, מרחפת על פני המים, דה רוחה דמלכה משיחה, ככה כתוב. כבר יש על פני כל ההיסטוריה, רוחו של המשיח מרחפת, בנסתר כזה, זה בנסתר, אבל היא מרחפת, ולכן אם הבגץ קשה, אבל יש כאלה, אם אני לא רואה את עצמי כאיש אמונה, אז מתי התחילה ההיסטוריה? ההיסטוריה התחילה כשנולדתי. מתי תיגמר ההיסטוריה? שאני אמות, יש ביטוי כזה באנגלית, deadline. מה זה deadline? איך מתרגמים את זה? שמעתם את הביטוי דדליין? התרגום המילולי הוא מאוד קשה, נכון? זה קו המוות, ככה. אף אחד לא מתכוון לקו המוות, מתכוונים לקו הסיום. אבל יצא להם דדליין. למה זה? כי זה מוות. כי לפני שנולדנו זה לא רלוונטי, ואחרי שנמות זה לא רלוונטי. אז מה שלא קורה עכשיו לא קיים. תפיסה כזאת שמה שאני לא אעשה, אני לא יכול להגיע לדור הבא ועוד אלף שנה. מה עוד אלף שנה? יודעים ששיט אלף ושנין אבי אלמה העולם יהיה 6,000 שנה והאלף השביעי יהיה שבת, אז אנחנו ממש קרובים לסוף, נכון? מתוך 6,000 שנה אנחנו כבר 5,783, זה אומר שנשארו 217 שנים, שזה ממש בקצה, נכון? בקטנה 217 שנים. בת כמה את? 407? אז מה זה? לא, אתם לא בנות 14, 14, בנות כמה אתם? אתם יודעות בנות כמה אתם? אם אתם סופרים, אם סופרים מתן תורה, את בת 3,334. ואם סופרים מאברהם אבינו, זה כבר 3,800. ואם סופרים מתחילת בראשית, זה 5,783. ואם סופרים מהמפץ הקדמון, זה 13.7 מיליארד. אנחנו חיים ברצף כזה. אנחנו חיים ברצף. אז 217 נראה לי בקטנה, אבל רגע. קודם כל תהיו רגועות, זה לא 217, זה הרבה פחות, בגלל שמקבלים שבת לפני הזמן. אם תקבלו את שבת הרבה לפני הזמן, אז גם... אם מקבלים שבת לפני הזמן, אז זה עוד כמה שניות בעזרת השם. לא יודע כמה, אבל זה הרבה יותר. אנחנו מסתכלים, כשיש מבט אמוני, אז אנחנו יודעים שההיסטוריה היא כפולה, ההיסטוריה היא כאילו נראית קטנה, אבל היא לא קטנה, יש עין אלוקית, יש עין אלוקית. לקראת סוף המגילה יש פסוק, כי הוא יכול להיות תקוע, הוא חסר משמעות. פסוק אחד לפני האחרון, כתוב, ויעשם המלך אחשוורוש מס על איי הים. נודות פסוק לפני האחרון, יש כאלה שאומרים מס, אז הם דופקים כמו באמן. למה? כי הם לא אוהבים לשלם מיסים. אבל אחרי המשווך הם לא כל כך משלם מיסים, אז למה הם דופקים כשאומרים מס? כי היה כל כך כיף לדפוק, וכבר נגמרו כל האמן, אם נשאר אחד אחרון, אז... נמציא, אבל פסוק תקוע, מה? אז הוא שם מס, לא שם מס, מה זה משנה? איפה זה? איפה זה מוסיף לעלילה? מה זה חשוב? הוא כן שם מס או לא שם מס? אז התשובה, חשבתי, התשובה הזה שלקראת סוף המגילה, אנשי כנסת הגדולה שמו לך מבחן. זה מבחן, הפסוק הזה מבחן. הבנת או לא הבנת? אם את לא מבינה למה הפסוק הזה שם, לא הבנת כלום. למה? כי הפסוק הזה נראה סתמי. מה כל הסיפור של המגילה? שהכל נראה סתמי. במקרה הטוב נראה, זה סתם, כל מה כזה סתם. הוא עושה משתה מטופש כזה, מצפות בת בשש ודעס, יו, אני לא מאמין, יו. מה אכפת לי איזה רצפות יש שם? שיש שם חול, שיש שם קדחת. מה זה מרגש אותי? יו, עמודי בהת. עמוד נכון, ואשכוז, וסבדר וסוחרת, כל מיני, בסדר, מה אכפת לי מזה? מתרגשים שם בהמון, וחבלי בוץ וארגמן, מה? הכל נראה סתם, והמריבה המטופשת הזאת עם ושתי, ובשתי אומרת, כן יבוא, כן יבוא, ועושים, בוחרים נשים, זה כבר לא סתם, זה כבר מגעיל, זה כבר דוחה, זה כבר מכוער, ואסתר, ובתם ואתר, הכל נראה סתם, הכל נראה סתם, ואז מה המגילה מספרת לי? שום דבר לא סתם, נכון? המגילה מספרת לי שום דבר לא סתם, יד השם מובילה את כל המאורות, כל הרגעים הקטנים האלה, חסרי הפשר, וגם הרגעים הכואבים האלה, זה חלק מתוכנית אלוקית, ממוקדת, מרוכזת, שהכל מתוקתק שם הרבה הרבה יותר נכון משעון שוויצרי, אין שם שום דבר סתם. אז עכשיו המלך אחשוורוש שם מס על איי הים, למה? אני לא יודע, אני יודע זה לא סתם. כבר נגמר סתם, נגמר. החיים הם לא רצף אירועים, החיים יש להם תוכן אלוקי, ולכן, עוד קוראים פעמיים את המגילה, קוראים בלילה, אבל בלילה את במתח, את אומרת, מה יהיה? אוי ואבוי, מה יקרה עם אסתר? מה יקרה עם הגזרה? את במתח, את לא יודעת. בבוקר, אתם יודעות שגם בבוקר קוראים את המגילה? זאת השאיפה לפחות, לא תמיד זה מצליח. עיקר המגילה זה יקרה בבוקר. אז בבוקר, איכשהו עד ארבע בצהריים זה נחשב, בצימת השקיעה זה נחשב בוקר. בבוקר, קוראים את המגילה וזה קריאה אחרת לגמרי, נכון? קריאה, אנחנו כבר יודעים מאתמול בלילה, מי שעוד זוכרת מה קרה אתמול בלילה. אז כל המגילה את אומרת, אני מבינה, את יודעת, שום דבר באמת לא שובר אותך. כי... אז בחיים יש לנו שני מבטים כאלה. יש לנו מבט של הקריאה בלילה, בלילה זה, בבוקר יש אור, בבוקר שמזורחת, להגיד בבוקר חסדך. בלילה יש חושך, בלילה לא יודעים מה יהיה. לא יודעים מה היה, אז אמונתך בלילות, בלילה צריך אמונה. אז במגילת אסתר הם כולם בלילה, הם לא יודעים מה יהיה, הם דואגים. הם דואגים, אבל בבוקר, אז מגילת אסתר היא אומרת לנו שעכשיו, אם יש לילה, לא תמיד יש לילה. אם יש לך לילה, יוצא לנו לפעמים לילות. כל יום יוצא לילה. אז מגילת אסתר אומרת, בלילה, אז יגיע הבוקר. כשיגיע הבוקר, אז השמש תזרח וכל הצללים המפחידים האלה, תראי שם שום דבר, נכון? תביא מתחת למיטה ותראי שאין שם נחשים, זה הכל רק גרביים ש... זה רק תמור, לא, לא, זה לא הסיפור. הסיפור שכל מה שהפחיד בלילה, גם הוא חלק מהמפעל היום, כי זה לא סתם פינטזד, לא סתם דמיינת. אם יש דברים רעים ואת רוצה לקום בבוקר לגלות שזה החלום, אז לפעמים זה קורה, והרבה פעמים זה לא קורה. לפעמים זה לא קורה, לפעמים מתברר שהמציאות המפחידה הזאת היא אמיתית, אבל זה חלק מהמפעל האלוקי, זה חלק מהמפעל האלוקי. זה חלק מהמפעל האלוקי, אם אני מזהה, אם אני מאמין, אם אני מנסה להקשיב לזה שהכל אלוקי, אז זה חיים עשירים, זה חיים, כתוב, אשרי יושבי ביתך, עוד יאללה, מה הכוונה אשרי? אשרי האיש שלא הלך בעצות השם, מה הכוונה אשרי? אומרת, בדקתי קצת, ניסיתי לחפש בשפות אחרות אם יש תרגום למילה אשרי. באנגלית למשל לא מצאתי. יש פולנס, אפינס, בסדר, זה צירופי מילים, מילה אחת. נכון? אני מאושרת, זה סתם. אני מאוד שמחה, נראה מילה מאושרת היא כאילו, נכון, מילה מפוצצת כזאת. שכמעט אין אישור להגיד אותה אף פעם בחיים. מאושרת זה יאו, זה לא שמחה, זה מיליארד משמחה, זה יאו, זה בלתי נתפס. יודעת מתי תהיה מאושרת, אני חושב, בחופה של הבת הקטנה של החולית. זה רגעים בודדים כאלה, רגעים יחידים כאלה. אז מה פירוש המילה מאושר בעברית? מאושר, שזה עוד פירוש, נכון? כמו עורך הדין אישר את החוזה. הממשלה אישרה את החוק. מאושר זה מה? שיש זה משמעות, שיש זה תוקף, שזה לא סתם. שלאדם יש אמונה בבורא עולם. אז הדבר הכי בסיסי, כשאדם יש אמונה בבורא עולם, אז הוא קיים את ההלכות. כי אלוקים ברא את העולם, נתן תורה, ואמרנו לי לאכול ככה ולהתלבש ככה ולא לחלל שבת. כן, אבל זה רק חלק. זה רק חלק, זה הביטוי החיצוני, אבל העיקר כשהם האדם מאמין באלוקים. אז הוא ממושע, שום דבר לא סתם. אין שום דבר סתם, ההיסטוריה היא לא סתם, והמורות הפוליטיים לא סתם. אלוקים לא נמצא בבית כנסת, בבית מדרש, ואיפה שעושים מצוות. אלוקים נמצא בכל החיים. יש שרים בממשלה שאחראים על הדברים הדתיים, יש משרד דתות, נכון? ממש לא, משרד מסחר ותעשייה. כולם אחראים על דבר השם. כולם... פועלים את מי שמודע לזה אשריו, להיות מאושר, זה להגיד, אני לא סתם פה, אני לא סתם. אז אני לא סתם, אז גם הכישלונות שלי לא סתם, וגם ההצלחות שלי לא סתם. אז ההצלחות שלי לא גורמות לי להיות שיקור, והכישלונות שלי לא גורמות לי להיות מיואש. אני עם אלוקים, אני עם אלוקים. לפעמים יש את שחוק, לפעמים יש את בכל, לפעמים יש את חבק, לפעמים יש את רחוק מחבק, כן, אבל זה על הרצף של העושר, העושר כוונה. הוודאות, כשיש לי ודאות שאני לא סתם, אני לא גל, אני לא קצף על פני המים, אני לא אבן מתגלגלת, אני לא שקית נענו אף ברוח. אז יש ודאות, יש משמעות לחיים. ואם אין משמעות לחיים, אז מחפשים אטרקציות, מחפשים רגושים. אם אין משמעות לחיים, אז לוקחים את האטרקציה ויואו, עושים מנה, אירוע דרמטי, אירוע דרמטי. אתם יודעות היום, אני מקווה שאני לא מקלקל לאף אחד. זו דוגמה שמציירת אתכם, אז תגידו לי. היום הצעות נישואים זה לא כמו פעם. היום הצעות נישואים זה הפקה. צריך עדר של סוסים לבנים, חוף הים, ופתאום צוללת מגיעה מתוך הגלים, והחתן המאושר יוצא ועולה על הסוסים בפסגת ההר, הוא קורא הברך ומגיש אלף ורדים. זה פחות או יותר מה שקורה היום. זה נחמד וזה גם מצחיק. וגם זה לא מה שעשה את האירוע, בקיצור. להציע ניסויים, זה רגע גדול, נשגב, קדוש, מרגש, מרטיט. גם בלי העדר הסוסים הלבנים, וגם זה לא ישפת הים, וגם לא ישפך לו השוקו על המחסן, גם אז זה מספיק גדול ומרשים. וזה בסדר, אפשר לעשות את כל הדברים האלה בתנאי שזה לא טעם החיים. בתנאי שטעם החיים זה החיים. אז זה ההבדל בין מרדכי לאמן. כי אצל המן קרה משהו, כי זה החיים של המן מתחילים פה ונגמרים שם, זה מה שיש, אין חיים אמיתיים. הוא שורד עוד שנייה ועוד שנייה, אין ודאות, אין עושר. אז הוא שורד עוד רגע, אז הוא מנסה שיהיה פחות כואב, הוא מנסה שיהיה פחות יותר כיף. אין קשר בין שמחה וצער לכואב ולא כואב, זה לא קשור מכלל. זה לא קשור מכלל. אנשים שקל להם בחיים הם ממש לא תמיד אנשים שמחים, ואנשים שקשה להם בחיים הם ממש לא תמיד אנשים דיכאוניים. זה ממש אין קורלציה בכלל. יש אנשים שמה זה קשה להם בחיים, והם שמחים, והם שמחים, מחייכים. הם גם בוכים, מחייכים. ויש אנשים שהכל צריך להצליח להם, והם מדוכאים על האדמות. מדוכאים על האדמות. זה בא מקום אחר לגמרי. זה בא, יש לי משמעות, יש ערך או אין ערך. אני לבד, בדד, איזה אבן מתגלגלת. או יש לי משמעות. אם יש לי משמעות, אז אני לא צריך אירועים דרמטיים בשביל יור, אני לא צריך לעשות סלפי. וכשקשה לי, וכשטעיתי, אז אני מקבל אחריות, אז מרדכי מקבל אחריות. מרדכי חי, הוא מקבל אחריות. והמן הוא מת, אז המן צריך לברוח מהפחדים, ולברוח מהקשיים, ולהסתתר, ומצד שני, להסתער. עובד כל השנה בשביל ליהנות בחופשה המטורף בסוף השנה. תהנה לי כל השנה, מה קרה? מה קרה? זה שוב, זה משמעות אחרת לגמרי, המילה הנאה. בסדר? עד כאן החלק הראשון. מי כאן החלק השני? יש שאלות? אין שאלות. אני מסביר כל כך טוב כנראה שהכל ברור. בסדר, עוד נראה. זה כאילו עוד, זה כאילו משהו אחר, זה בעצם אותו דבר, הוא לא סתם דוחף שני דברים. כי מרדכי ידע שהשם יתברך יעזור לבני ישראל, בוודאי, כמו שכתוב, רווח והצלה, יעמוד היהודים במקום אחר. זאת אומרת, מרדכי הוא בטוח במיליארד אחוז שאנחנו נצא מזה, כי הוא בטוח בנצח ישראל. אז הוא אומר לה, איך הוא אומר לאסתר? אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אז רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. אני יודע שרווח והצלה. אבל אז, אני יודע, אבל אז הוא אומר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, הוא יודע שיהיה טוב, הוא רק לא יודע איך יהיה טוב. איך יהיה טוב. ואת זה שהוא יהיה טוב, זה לא גורם לו לצחוק עד לב השם, זה לא גורם לזרוק אחריות. הוא יודע שיהיה טוב, הוא רק לא יודע איך יהיה טוב. מרדכי ידע. וכן כתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אז חז"ל אומרים, לא רק פה בעולם הזה, הוא ידע גם. רק שכן דרך כל צדיקים, שאף שיודעים הישועה מכל מקום יכולים לצעוק בלב שלם ממש, כמו אם אני לא יודע. כי יש איזה צפיית ישועה ויש איזה ביטחון וודאות שיכולים לכבות לי את החיים. הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. אנחנו בגאולה שלישית, הכל יהיה בסדר, נכון? הנצח לא מפחד מדרך חוק, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. יש מין האמירה, הכל יהיה בסדר, שגורמת לך לא לחיות. שגורמת לך לזרוק אחריות. חיים זה אחריות. חיים זה לקחת פיקוד, חיים לפעמים בפוליטיקה ולפעמים בחיים האישיים והפרטיים שלי, אין הבדל, מי שלוקח את האחריות על עצמו לוקח בסוף אחריות גם על עם ישראל. צדיקים הם מלאי ודאות בישועה, אבל זה לא ככה מספר ראש שיבת חברון בזמן פרעות תרפ"ט, חברון אז קראו לזה, הוא היה בירושלים, זה היה בין הזמנים, ואמרו להם שיש דברים קשים מאוד בחברון, הם רצו, היה טלפון באיזה מקום מסוים, לא היה טלפון בכל בית. אז הוא הלך ביחד עם הרב קוק לקבל את ההודעה, מה בדיוק אמרו את ההודעה? אז הוא אומר שהרב קוק דיבר בטלפון, כשאמרו לרב קוק מה קורה, הוא לא שמע. הוא רק, הרב קוק שמע את זה ובום נפל מעולף. והוא שמע והוא התחיל לבכות, ותלמידים שלנו נצחו, אז הוא אמר הרב קוק לא בחר, ישר. ישר התעלף, לא ספר עד שלוש, שמע את זה אז אתם רוצות להרגיע את הרב קוק? תגידו, הרב קוק אל תדאג, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, הכל בסדר. אתם יודעות שמרעות תרפ"ט שהרסו את היישוב היהודי בחברון, בזכותם קמה מדינת ישראל? איך זה קשור בזכותם קמה מדינת ישראל? משושעד מרעות תרפ"ט, היישוב היהודי לא היה מודע למזימות ההכחדה של הערבים, ולכן הוא לא, ולאוזלת היד שלי של ממשלת המנדט. השיעור ידי לא התעסק, ארגון השומר היה כמעט ולא התעסקו בהגנה. כמעט ולא התעסקו בהתיישבות ובייבוש ובכבישים. אבל לא התעסקו בשום דבר, סמכו על הבריטים, ובמרות תרפ"ט, האסון, הזוועה של מרות תרפ"ט, לימדו אותנו שאין לנו להישען עליהם, ומאז התפתח כוח המגן העברי, כך הם קוראים לזה. מאז מיטב הכוחות התחילו ההגנה ופלוגות השדה. כשהיו פרעות בתפר יש צדיק וב, אז ההגנה הייתה כבר מוכנה הרבה יותר, וכשהתחילה מלחמת השחרור בעוד 12 שנים אחר כך, אז היינו מוכנים לקרב הזה, היינו מוכנים בזכות פרעות תרפ"ט, בלי פרעות תרפ"ט היינו מפסידים מלחמת העצמאות. וככה כתוב בהיסטוריונים של ההגנה. רק אז הבינו, אז מי שראה את פרעות תרפ"ט, זה זוועה, זה נורא, זה היום, זה אסון, בזכות זה יש לנו מדינה, זה כמו מבט של מגילת אסתר. אז אם הרב קוק היה איש אמונה, הוא אומר, בסדר, הכל יהיה לטובה, משהו טוב יצמח עם פרעות תרפ"ט, נכון? לא, ממש לא נכון. כן, כן נכון ולא נכון. משום שמגילת אסתר אומרת לנו שהעולם הוא, אפשר לקרוא לעולם סוג של תחפושת. הכל אלוקי, הכל אלוקי. ולנו רק זה נראה ככה וזה נראה ככה וזה נראה ככה. לא, אבל זה ממש לא נכון, העולם הוא לא בתחפושת. העולם הוא אמיתי. העולם האמיתי, יש מבט אלוקי על העולם, ויש מבט של אפילו אלוקים בוכה, נכון, צער השכינה. אפילו לאלוקים כואב בצערם של ישראל. אפילו בצעריך הפרטי, כתוב, אם לך כואב משהו, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול כואב משהו. המבט הזה של הנצח לא תולש אותך מהחיים, ולא גורם לך לזלזל בחיים. כשמזלזלים בחיים, אז לא מפחדים לכאוב באמת, ומחפשים כמו שיקורים וזה. רגע לצחוק ולהתגלגל עד לב השמיים. מי שמתגלגל עד לב השמיים לא בטוח שהוא שמח. צוחק, בסדר. יש שצוחקים יותר מדי, אז אחרי זה יש הרגשה של דיכאון חלול כזה. אבל מי שמאמין שאלוקים נמצא פה, נמצא פה, אז הוא לא בורח מאחריות, הוא לא בורח מכאב. הוא גם אפילו טוב בכאב הזה, טוב לו עם הכאב הזה. הוא יכול, מקום כל צדיקים יכולים לצעוק בלב שלם ממש, ממש, ממש. ולמי שאינו כן, מי שלא מסוגל לחיות, מי שלא מסוגל לקחת חיות, מי שלא מסוגל לצעוק בלב שלם ממש, אין מרים לו את הישועה באמת. אין מרים את הישועה. וזה טליה באמונה שלמה, שמבטל כל השכל להשם יתברך ויודע ומאמין שאין סתירה. מכל זה שהישועה באה על ידי צעקת האדם. אז אני צועק, אני לא צועק בכאילו, זה כל כך אמיתי, זה כל כך טבעי, שכשכואב אומרים איי. מה זה עוזר שאומרים איי? אתם יודעות מה זה עוזר שאומרים איי? לא, זה לא עוזר. אבל זה אמיתי, זה טבעי, זה בריא. צועקים אימא לי, לא בטוח שאימא עכשיו תבוא להושיע אותך, אבל זה מקום כזה, זה יותר טוב מאיי. זה מקום כזה, ואלוקים רוצה שנחיה, אלוקים ברא את החיים. החיים הפשוטים, הרגעים האלה של נכון, בית בישראל, יש בו שכינה, הרגעים הפשוטים, הרגעים פשוטים. אהב לעולם הזה, זה נחמד, אהב לעולם הזה. זה טעים, זה נוצץ, אבל זה אהב לעולם הזה. והנצח נמצא באמת. רק שיש לי נצח, אני לוקח אחריות, ואני מוכן לעמוד מול המחדלים שלי. בזמן הנכון, ברגע הנכון, כן. אני רוצה, דווקא, הוא כותב שיש פה בית מיני הכנעות, וזה נסיים, נכון? יש בית הכנעות, אחת על ידי שפלות ואחת על ידי גדלות. הכנעות זה להגיד אני לא בסדר, יכולה להגיד אני לא בסדר, מערבית כזה, אירופאית. אני על הפנים, אני לא שווה כלום. אתם יודעות שלפעמים האמירות האלה מלאות גאווה. אני על הפנים, אני לא שווה כלום, אני תמיד הורסת, זה נשמע, אבל זה מלא גאווה. למה זה מלא גאווה? כי זה אמירות שיכולות לאמר על ידי זה, אני על הפנים, אבל זה אלוקים השם שאני על הפנים, כי הוא עשה אותי כזאת. אדם יכול להיות קבור באגואיסטיות שלו ולהגיע אני על הפנים, כי זה נכון שהוא על הפנים, אבל הוא קבור בתוך עצמו. יש הכנעה שהיא על ידי שפלות, שאני דיכאון כזה, דיכאון כזה. ואז באמת, מה נותר לעשות? רק לברוח לאיזה פסיכולוג שיגרום לשכוח את זה. אבל יש הכנעה שהיא על ידי גדלות. גדלות זה אני ענקית, אני גדולה, ואם עשיתי משהו לא בסדר, אני יכולה לתקן, אפשר לתקן, אפשר. זה אמון בטוב שבעולם, אמון בשכינה. אז זה מטען כזה שמגילת אסתר פורסת עלינו. קשה, תלמדו את האסתר קשה במגילת אסתר. המגילה נגמרת, ולא יודעים הייתה הוריו, שמחה ושרום בעיקר, ואיפה אסתר? אסתר עבודה כבר, אסתר תישאר בבית הסוהר כל יום החיה. אסתר לא תצא מבית אחשוורוש, אבל מי שחושב שאסתר מדוקאת לא מבין כלום. אסתר חיה, לובשת מלכות, לאסתר יש רוח הקודש. קשה לה, מצער אותה, יש לה הרבה תוכניות וחלומות שהיא חלמה שהתנפצו לה, אבל עם מה זה לא מדוקאת? כן, היא בוכה לפעמים. יש צער בין ריסי עיניה. אבל אישה שמחה, אישה מאמינה, אישה שהחיוך שלה נובע מעומק, עומק, עומק הלב. מגילת אסתר לא פתרה את הגלות. הגלות עוד תמשיך המון זמן עם המון צרות אחרי מגילת אסתר. אבל מגילת אסתר נותן לנו את המבט, את הכוח, את הרוממות, את הכיוון. לראות את החיים ולדעת שהם מסתירים וצריך לגלול אותם. לגלות אותם ולגלות מה מתחבא בהם, שיהיה פורים שמח, כל טוב ועזרת השם.